טוב, בואו בכל זאת נתחיל, אנחנו בשפת אמת, ומה שמצולם לכם לשנת תפריש נון וב, פרשת חיי שרה, אז בואו נתחיל ונראה. במדרש, יודע השם ימי תמימים כשם שהם תמימים, כלומר הצדיקים, החיים שלהם, הם הצדיקים, אנשים תמימים, כך שנותיהם תמימים. אנחנו רגילים להגיד שנותיהם תמימות, אבל כל פנים כאן כתוב שנותיהם תמימים. כמו שהם תמימים הצדיקים, כך גם שנותיהם תמימים או תמימות, השנים של הצדיקים. ופה צריך להבין מה הכוונה שנים תמימות. כן, השנים של הצדיקים הם שנים תמימות. תודה, שכח כוח, תודה רבה. מה הכוונה שנים תמימות? כן, דבר שדורש הסבר. בסדר, הצדיקים תמימים, אז גם השנים של הצדיקים הם שנים תמימים או שנים תמימות. מה זה שנים תמימות? כן, של שנות הצדיקים הם שנים תמימות. וזה בעצם דבר שדורש בירור, דורש הסבר. ואותו אנחנו בעזרת השם כמובן רוצים לעמול, ללמוד בו עכשיו. אז בואו ננסה, בואו נתחיל את הדברים שהוא מביא, שעשת אמת. ורש"י פירש שני חיי שרה, כולן שווים לטובה. כך הוא מביא בשם רש"י. כדי להסביר את המדרש הזה של חז"ל, הוא מביא רש"י, מתחיל ברש"י. שני חיי שרה, רש"י אומר, כל השנים של שרה, כולן שווים לטובה. כמובן, הדברים האלה צריכים הסבר. מה הכוונה? כל שנות שרה אמנו שווים לטובה. הרי ברור שהיו לה גם הרבה הרבה קשיים בחיים. איך אנחנו יודעים? כי שרה אמנו הייתה הכרה עד גיל כמעט 100, כן? שזה מן הסתם ניסיון וקשה מאוד מאת השם. וגם היה ישמעאל והגר וכל הדברים שאנחנו יודעים שמסופר עליהם בתורה. כל זה בעצם מראה לנו, כל זה מלמד אותנו שהיה קשיים, היו ניסיונות. היו התמודדויות לא פשוטות בחייה של שרה אמנו. אז צריך להבין יותר מה הכוונה שכל חיי שרה אמנו שווים לטובה. שזה כמובן שוב לא מוסבר כפשוטו, קשה לומר כפשוטם של דברים. השנים לא היו שווים לטובה במובן הפשוט של הדברים, כן? זה לא שעל הטוב כל השנים. אז דברים דורשים ברור, הם מתבטאים בצורה אחרת. מביא השפת אמת, והוא מידת השתוות שכתוב בספר חובת הלבבות, והוא מעלה גדולה להיות אדם עומד בתמימותו בכל מה שעובר עליו. אז זה מידה מאוד מאוד קשה. מה הכוונה מידת ההשתוות? הוא גם תכף יפרט אותה. הכוונה היא שהאדם לא חי על פי מה שיש במציאות. כלומר, מה, הוא מתנתק במציאות? לא. הוא חי את המציאות? כן. אבל היחס של האדם אל המציאות, איך הוא מתייחס למה שיש, איך הוא מתייחס למה שקורה במציאות, הוא קורא לזה מידת ההשתוות. המציאות לא משפיעה עליו, הוא קובע בעצם את היחס שלו למציאות. כי הרבה פעמים אצל חלקנו הגדול, זה דורש התמודדות, המציאות באופן טבעי היא זאת שמכתיבה לנו אם הרגשנו טוב באותו יום או לא הרגשנו טוב באותו יום. היו לך שיעורים מעניינים באותו היום, ופגשת איזה חברה שפטפטת איתה וכו', אז היה לך יום נחמד, ולחילופין, לפעמים, לצערנו, היום פחות נחמד, כן? כי השיעורים היו פחות מעניינים אותך, כי פגשת חברה שפחות מתאימה לך, או מישהו... כל מיני סיבות שהימים שלנו הם לא שווים לטובה, כי אנחנו מושפעים. מושפעים ממה שמתרחש במהלך הזמן, וזה משפיע עלינו. האם הזמן הזה יהיה זמן טוב, או האם הזמן הזה לא יהיה זמן טוב. כי אנחנו בני אדם, בני אדם מושפעים מהרבה דברים. אבל שרה אמנו ואנשים גדולים ואנחנו חותרים, שואפים להגיע למדרגה כזו, היא בעצם הכתיבה איך ייראו הימים שלה. כלומר, היא מראש קבעה את היחס שלה כלפי הימים. היא חיפשה בכל יום לפגוש את אלוקים דרך הדברים הטובים שקורים, וגם דרך הדברים הפחות טובים שקורים, ואני פוגשת את אלוקים. כלומר, עניין חיה, מה ששרה אמנו הכתיבה בכל מהלך חייה, זה לחיות את אלוקים בתוך העולם. ולחפש את אלוקים בתוך כל יום ויום, בתוך כל זמן וזמן שעובד. אז אם אלה, כיוון שהחיפוש שלה היה חיפוש של אלוקים, היא בעצם חיפשה תמיד לפגוש את אלוקים, היא גם פגשה אותו. תמיד בעצם היא חיפשה איפה אלוקים נמצא בתוך העולם שאותו אני חי. אז היא פוגשת גם את אלוקים. אז לפעמים פוגשת את אלוקים דרך הקושי והתפילות מהקושי. לפעמים פוגשת את אלוקים דווקא במקום של השמחה הגדולה. אבל באיזשהו מובן, מבחינתה זה היה שווה, כי תמיד היא פגשה את אלוקים. ותמיד מה ששימח אותה זה המפגש הזה עם אלוקים. בין כשהמפגש עם אלוקים קרה דרך הקושי והקושי שהיה, ובין כשהמפגש עם אלוקים קרה, דרך דבר שמח שקרה. אבל בסוף המכנה המשותף הוא תמיד השמחה מהמפגש עם אלוקים. אז את זה שרה עמנו חיה, פוגשת את אלוקים. אז ברגע שחייה של שרה היו המפגש עם אלוקים, חייה של שרה עמנו באיזשהו מקום היו שווים לטובה. כי מעולם לא קרה יום שעבר עליה ואמרה, לא פגשתי בו, איך אלוקים התגלה אליי בתוך הזמן הזה. אלוקים מתגלה אליי בתוך הקושי שהיה, אלוקים מתגלה אליי בתוך הזמן הזה. תמיד המפגש הוא מפגש עם אלוקים. אז זה הכוונה, כולם שווים לטובה. אז היה לשרה אמנו, אומר, חובת הלבבות, מידת ההשתוות. ההשתוות פירוש מבחינתה, שום דבר לא מזיז אותה מהדבר שאותו היא מחפשת, כן? מהדבר שאותו היא מחפשת. אז שוב, במדרגה הרגילה של החיים, זה לא מה שאנחנו מחפשים, לא רק. אנחנו מחפשים שיהיה לנו טוב. אפשר להבין, עד שנגיע לדרגת שרה עמנו, כי אנחנו מחפשים שיהיה לנו טוב באותו יום. ולפעמים עוברים עלינו ימים, פחות טובים. למה? כי היום בעצם מכתיב לנו איך נרגיש בו. האירועים של אותו יום מכתיבים לנו איך נרגיש באותו היום, כן? אבל אצל שרה עמנו, אלוקים שאותו היא רוצה לפגוש קיים תמיד באותו היום. איך הוא קיים? איך הוא מתגלה? הוא מתגלה דרך הקושי אלוקים. הוא מתגלה אלוקים דרך הדבר הטוב, אבל תמיד זה אלוקים. ותמיד היא מוצאת אותו, אז תמיד היא שמחה. כי גם בתוך הקושי אלוקים נמצא. אז זה הנקודה, אני חושב, של מידת ההשתוות, בסדר? המפגש עם אלוקים שהיא פוגשת אותו בתוך הזמן, כן? שזה מה שהוא בא כאן להגיד. אז בואו נראה את זה שוב בפנים. כמו שקרא ספר חובת הלבבות, הוא מעלה הגדולה להיות אדם עומד בתמימותו בכל מה שעובר עליו. ויש ניסיון, הוא אומר, לעני, ויש להשאיר. ושרה בתחילת ימי עברו עליה כמה זמנים קשים ורעבון ולקיחתה לפרעה ואבימלך, וסוף ימיהם היה להם כל טוב, כל טוב, כל טוב, לא יודע, ולא נעשה בה שום שינוי בכל השינויים האלה. מצרה עמנו, היה לה מין תכונה כזאת, תכף נראה שהיא הובילה את זה גם לאברהם, היא חיה בתוך העולם, אבל את האלוקים שמופיע בתוך העולם. אז יש אומר הרבה ניסיונות, לפעמים יש ניסיונות דווקא להשאיר, כי לפעמים דווקא אדם במצב של עושר או של ריבוי, מתקשה לפגוש את אלוקים. הוא יותר פוגש את עצמו מאשר את אלוקים, כן? במצב של עושר, במצב של שמחה בחיים. הרבה פעמים זה מבלבל את האדם, הוא לא פוגש שם את אלוקים. הוא פוגש את העושר של עצמו, הוא פוגש את השמחה, לא את אלוקים. אז זה דבר אחד בעת. לפעמים דווקא אנשים בזמן קושי שלהם פוגשים יותר את אלוקים. כי בזמן הקושי אז הוא הרבה בתחינות ומרבה בתפילות, כן? והאדם דווקא בזמן שטוב לו, הרבה פעמים הוא לא פוגש את אלוקים. ויש אנשים הפוך. כשטוב להם, הנה הם פוגשים את אלוקים, אלוקים עושה להם טובה והם מודים עליה. אז מה בזמן שקשה להם? שם דווקא יש להם הרבה טרוניות חלילה, אז הם לא פוגשים שם את אלוקים. אז שרה עמנו, שני הדברים לא היו קיימים. תמיד היא במפגש עם אלוקים. שרה במפגש עם אלוקים. וכשטוב לשרה, כשקשה לשרה עמנו, אז היא פוגשת את המשכיל לדוד, אני יודעת אותו, זה בהמשך, דוד המלך, אבל היא פוגשת את התפילות שבאות מתוך הצרה ומתוך הקושי. אבל בתפילות האלה אלוקי נמצא, כי היא מרגישה חזק, איך הוא נמצא בתוך הצרה, בתוך הקושי שבו היא נמצא, כדי שתתפלל אליו, כדי שתפגוש אותו. ובזמן השמחה, שרה עמנו גם ודאי פוגשת את אלוקים. אבל זה אותו דבר כמו שהיא פגשה קודם. פשוט זה בצינור אחר. דרך הודיה, כן? דרך שמחה, שרה תמיד פוגשת את אלוקים. אז מבחינה זאת כולם שווים לטובה. כי החיים, יש בהם משהו, מכנה משותף אחד כל החיים, של לפגוש את אלוקים. במקום כזה או במקום אחר. בשני הדברים אתה נמגש שם. יכול להיות אדם שיהיה לו כל טוב, יהיה לו הרבה דברים טובים מקרואים, יעברו לידו. כי תמיד הוא לא מצליח לפגוש את אלוקים בחיים. אז תמיד זה נראה לו חסר, בצדק. ויש אדם שכל כך מחפש לפגוש את אלוקים, שכל דבר שקורה, הנה אלוקים נמצא בדבר הזה. אז טוב. אז תמיד הוא פוגש אותו, כן? אז יכול להיות לו יום, יכול להיות לה יום נהדר, שבו את יושבת במדרשה וכל השיעורים נחמדים והכל טוב, ובחדר נחמד לכם ואתם ביחד, ואתם אומרת, אלוקים, תודה רבה. איזה יום כיף היה היום, היה יום כיף. ומה, ביום אחר כך לא, רצית להגיע לקריית ארבע והטרמפ הגיע רק אחרי שעה, ואז הגעת לשיעור, עד שהגעת לשיעור נרדמת בשיעור. ואחר כך הלכת לחדר, וגם בחדר לא נתנו לך לישון. אז זה יום קשה לנו. אצל שרה עמנו שני הימים האלה שווים. כי היא פגשה את אלוקים כשטוב ונחמד. והיא גם פגשה את אלוקים בקושי. כי בקושי הרגישה את התפילה, את הזעקה, כן? את החסר ואת הזעקה שצריך לקרוא דברים טובים. אז גם הזעקה מבחינתה היא מפגש עם אלוקים. אז זה מהלך אחד של חיים. שהוא כולו מפגש עם אלוקים, כן?
כמו שאנחנו נראות לפעמים גם בדוד המלך בהמשך הדרך, הוא גם מדבר על דוד, שדוד המלך יש לו פרקי, וואו, איזה עוד היה להשם. ויש פרקי, וואו, משכיל לדוד, וזעקות, ותפילות. אבל שניהם זה בעצם אלוקי, כי הוא פוגש אותו, דוד המלך. איפה הוא פוגש אותו? איך הוא פוגש אותו? פעם דרך הזעקה, פעם הוא פוגש את דוד דווקא דרך ההודיה. אבל זה מפגש עם אלוקים. זה תמיד מפגש אחד של דוד עם אלוקים, כן? בסדר? זה הנקודה שאותה הוא רוצה להדגיש. וזה מאמר המשנה, כאן עובר לאברהם אבינו, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, ועמד בכולן להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. פירוש ברוב אהבתו לקדוש ברוך הוא, כל רוחות שבעולם, אין מזיזים אותו ממקומו, ועמד בתמימותו ולא הרגיש כלל בכל מה שעבר עליו. אז כאן, אני חושב, זה לא כתוב פה בפירוש, אבל אני חושב שחשוב להדגיש, מה הכוונה אברהם אבינו, זה בטח גם בא משרה עמנו, לא הרגיש בכל מה שעבר עליו. לא הכוונה שאברהם היה אדם אדיש. אני חושב אפשר לפרש כך. שאני היה אדם אדיש כאילו. כל מה שעבר לא, לא הזיז לו, כי הוא עם אלוקים, מה מעניין אותו, מה קורה מסביב? מישהו הרגיז אותו, מישהו עשה לו ככה באותו יום, מישהו עשה לו אחרת באותו יום. זה לא הזיז לאברהם אבינו, כן? הוא תמיד עמד בתמימותו בגלל ששום דבר לא הזיז אותו, שום דבר, הכל נשאר במקומו. לא, לא חושב. אברהם לא היה אדיש, וגם שרה לא הייתה אדישה. וכל דבר שעבר עליהם נגע בהם באמת. נגע באמת בחייהם. אז, מה פירוש הכל שווין לטובה? אבל בכל דבר הם צריכו למצוא את הנקודה האלוקית שמונחת לנו, כן? זה דבר קשה, זה נשאר קשה. אם מישהו פגע בהם, אז הם הרגישו איך זה אלוקים רוצה לשדר להם להיות מהנעלבים ואינם עולפים, כן? אם מישהו עשה להם כך, אז כדאי להיות כך. מי שעשה להם כך, אז תמיד הם התייחסו למציאות לפגוש איפה, מה אלוקים משדר לי דרך המציאות הזאת. אז הכל שווה לטובה. אבל לא הכוונה להיות אדיש, לא הכוונה, אני קשור לאלוקים, אז מה שעובר לא מעניין. לא מעניין אותי. מעניין אותי שאני קשור לאלוקים. מה עושים לי, מה אומרים לי, מה... לא, זה אדישות, כן? הם לא היו אדישים. הם היו כולם חזק בתוך המציאות. אבל כל דבר במציאות שידר להם משהו שאלוקים משדר. דרך האדם הזה, דרך בני אדם, דרך זה, היה כאן שדר של אלוקים, בסדר? אז הכל שווה לטובה. כי הכל שדר אלוקי בעולם. אלוקים משדר כאן משהו, כן? אני רוצה לקלוט מה השדר, מה המסר שאלוקים משדר. בסדר? זה הנקודה שהייתה אצל שרה ועברה גם לעברה, כן? אז עברה מתנסה ב10 ניסיונות, הוא הרגיש את הניסיונות האלה חזק. אבל בכל הניסיונות האלה הוא הרגיש טוב, כי הוא הרגיש תמיד, זה בעצם אלוקים שמנסה אותי, אז אני אחש. את הניסיון האלוקי, איך אלוקים מופיע דרך כל הניסיונות האלה מציעה. אז את זה אני חווה, כן? אז כאן החוויה שלי נמצא. כי את זה אני מחפש במשך היום. מה אלוקים רוצה פה להגיד לי? טוב, זה נורא קשה, נכון? זה באמת מיוחד לצדיקים מאוד גדולים. אבל במה שאנחנו משתדלים להידבק במידותיהם? זה מאוד קשה, כי באופן טבעי, אנחנו שוב חיים את מה שחולף במשך היום, והוא משפיע על התחושות שלנו. לפי, אנחנו נקבע את עמדתנו על אותו יום, על פי מה... שעובר עלינו במשך אותו יום, ולא על פי איפה פגשנו את אלוקים, אלא מה קרה לנו באותו יום? קראו לנו דברים טובים או קראו לנו דברים פחות טובים? אה? ובהתאם לזה נקבע, היום הזה היה יום יותר טוב או פחות טוב. אז לא כולם שווים לטובה. אבל בשאיפה אנחנו רוצים שיהיה שווה לטובה. כלומר, בשאיפה אנחנו רוצים שבכל יום נפגוש את אלוקים שמתגלה אלינו באותו יום. כן? בסדר? שמופיע אלינו באותו יום. אז זה אומר, כל הרוחות שבעולם, ולא הרגיש כלל במה, ולא כדרך אנושי שיש לו כמה שינויים בכל יום. והם כל שנותיהם לא נעשה בהם שינוי. ועליהן נאמר, גמלת אותו ולא רע כל ימי חייה. כלומר, זה אומר, בדרך כלל אצל בני האדם, לא רק מיום ליום, באותו יום עוברים עליך כמה דברים. יש לפעמים שהבוקר שלך היה בוקר נפלא, אה? בוקר נפלא, כל השיעורים במדרשה היו, וואו, איזה שיעורים, והיה ארוחת צהריים נהדרת. אני תמיד אוהב להביא דוגמה שארוחת צהריים לא הייתה טובה, ואז אחת הבנות פה פעם מאוד נעלבה, בשם מכינות הצהריים שמכינות לכם. וממש ראיתי שהיה לה פגיעה, ואמר לי, אבל אצלנו האוכל טוב והכל. לא יודע, בישיבה שאני אומר את זה, אף אחד לא אומר לי שזה לא נכון. אז אני לא יודע, אז... טוב, כל מקום והדוגמאות שלו. אז היה לך בוקר נפלא, וגם ארוחת צהריים הייתה נהדרת, בשביל אותה אחת. טוב. אז היה ארוחת צהריים מאוד מאוד טובה. ואז אחרי צהריים על הפנים, עוברים עלינו שינויים בכל יום. לפעמים מהדה אחרי צהריים את מרגישה, וואו, כבר כמעט שכחת מהבוקר, כן? כל השיעורים אחרי צהריים מפלה, וגם החקה וכו'. אנחנו נתונים להמון המון שינויים, זה מבין
אפילו משעה לשעה, כן? יכול להיות שיש לנו המון שינויים. אז בשאיפה אנחנו כן צועפים להגיע לאן שהם הגיעו. אז מה, הם לא חיו בתוך העולם? מה, בעולם שלהם לא היו שינויים? היו הרבה שינויים, אבל אין שינויים באלוקים שמופיע בתוך העולם שלהם. ותמיד הם חיפשו איך, מה אלוקים משדר לי עכשיו? בשעה הזאת, ברגע הזה. על מה אלוקים רוצה שאני אעבוד עכשיו? אלוקים רוצה שאני אעבוד על מידת הסובלנות, אלוקים רוצה שאני אעבוד על מידת הכעס, אני לא אכעס, אלוקים רוצה שאני אעבוד כאן. אז מילא, אם זה השדר מאלוקים, זה טוב. כי ככה אלוקים מחנך אותי, כן? מוביל אותי, אז זה לטובה. זה לטובה, כן? תראו, אני תמיד אומר ש... זה צריך להבין את המושג הזה שהכל לטובה. לא הכוונה לרמות את זה. אז זה הכוונה. פעם שמעתי ברדיו, זה מין סיפור מצחיק כזה, שאמרו שראו פעם חסידים רוקדים ערומים ליד הנהר. אז למה הם שמחים? שאלו אותה למה הם עובדים? אמרו שגנבו להם את הבגדים. אז אמרו, אם הם גנבו לכם את הבגדים, אתם צריכים להיות עצובים. אמרו, לא, אם היינו בתוך הבגדים, היו גונבים גם אותנו. אבל לפעמים יש איזה מין הסתכלות כזאת של האדם, בכוח לנסות לראות את הטוב במציאות. בוא ננסה לראות מה טוב במציאות. חיכיתי לטרמפ הרבה זמן וגם ירד עליי גשם, וגם הכל. אז מה הכל לטובה? שברוך השם, הקדוש ברוך הוא משקה אותי, ועכשיו אני... טוב, אדם יכול להמציא כל מיני שטויות. אז זה לא הכוון, אז זה לא מפגש עם אלוקים, זה סתם להמציא כל מיני דברים, כן? ולהגיד, עמדתי שם והגשם, כל כך שמחתי על זה שיש גשם, שממש לא הרגשתי רטובה. נו, אבל נגיד, אבל זה לא, הרבה פעמים זה לא כך, אז מה כן? כן, זה למצוא איפה אלוקים נמצא, מה, למה הוא מחנך אותי? לפעמים אלוקים עכשיו מרגיל אותי באמת, בוא נעבוד על מידת הסובלנות, בוא נעבוד על מידת הכעש, בוא נעבוד על המידה הזאת, בסדר? אז כשאדם חי כך, הוא מחפש מה אלוקים רוצה עכשיו, שאני אקח מאותה מציאות. זה הכוונה הכל לטובה, בסדר? כי יש דברים גם לא טובים בעולם, אבל הוא לוקח מהם את עבודת השם שלו. אז זה מצוין. כן? לקחת מהן עבודת השם זה מצוין. כי אני עכשיו בעצם רוצה לעבוד את השם, ולעבוד את השם אפשר תמיד. אם מתאמצים, כן? אז שוב, האם זה המידה שלנו? אני לא מצפה. אנחנו כולנו לא נהיה שרה עמנו, בטח לא על ההתחלה. אבל ללמוד ממנה ולקחת משהו ממנה זה טוב. שגם כשלא טוב לנו, גם כשלא... תמיד אנחנו ניקח איפה הנקודה בעבודת השם פה, בסדר? בתוך כל העניין. וממנה משרה זה בא גם לאברהם. עכשיו הוא אומר דבר מעניין, כי עניין שאמרו, ואמר כשאין שאין תמימים הצדיקים, רגע, אבל אין אמר גמלת הוא טוב, שרה אמנו כתוב גמלת הוא טוב ולא רע להשם, יחזירה להשם תמיד טוב. כי תמיד אמר, מה שאתה עושה מושב זה טוב. כי זה מחנך אותי, כן? זה מלמד אותי, אז זה טוב. אין בעצם מציאות שהשם עושה לי לא. יש מציאות שהשם מחנך אותי, בכל מיני דרכים. דרכים כאלה ודרכים כאלה, מה? השם מחנך אותי, השם מלמד אותי. זה מצוין, יש יום שהשם לימד אותי בשירות הלאומי איזה חניכות נחמדות יש לי. ויש יום שהשם לימד אותי איך אני לא כועסת למרות שהתגרו אותי חזק במידת הכעס. פינת שרה אמנו שני ימים שווים לגמרי. כי השם תמיד מלמד אותי בכל יום משהו, כן? אז היא גמלה את השם טוב, היא תמיד החזירה לה השם טוב, תמיד אמרה לה השם, אבל החינוך שחינכת אותי ביום זה היה לי טוב, זה היה לי מצוין, כן? אני שמחה מהחינוך הזה שקיבלתי באותו היום. בואי, זה לא כאן, נכון? זה עבודת נפש, כן? שלמה, שהיא הייתה צריכה לעבוד על עצמה, ועליהם נאמר, גמלת הוא כולל כל מיני שינויים. בעוני והגמלת, יש את מי כך שנותיהם של הצדיקים שמימות, כי הם הלמעלה מן הזמן. בניין שאמרו, אני מאיר השחר, ואין השחר מאיר אותי. אז זה נקודה מהם. מה זה דוד מאיר את השחר? אז אנחנו אומרים, הוא הנבל, הוא הפודי, העיר השחר. מה זה? דוד מאיר את השחר, אבל השחר לא העיר את דוד. אתה יודע, לפי הפשט, הכוונה שדוד קם מוקדם. אני לא אומר לפי הפשט שזה לא נכון, בכלל, דוד קם מוקדם, זה הפשט. כלומר, דוד היה קם ב-5-4 בבוקר, אז תמיד הוא היה מאיר את השחר, והשחר לא היה מאיר את דוד. זה לפי הפשט. איך שלומד פה השפת אמת, דוד, לפני שהתחיל היום, הוא כבר ידע שהוא יהיה יום טוב. לא היום קבע לדוד איך ייראה אותו יום. עוד לפני שהיום התחיל כבר דוד קבע איך הוא יראה. הוא יראה טוב. הוא לא יכול לראות לא טוב. כן? כי תמיד היום הזה יהיה קשור לקדוש ברוך הוא. באיזושהי דרך. תמיד היום הזה ישדר איזה שדר אלוקי, ומהשדר אלוקי הזה אנחנו נלמד. אז זה לא יכול להיות יום גרוע. זה חייב להיות יום טוב. איך הטוב ייראה? זה דוד לא יודע. אבל דוד מאיר את השחר. כלומר, אם השחר היה מאיר את דוד, זה אומר שהיום היה מכתיב לדוד, המלך, איך הוא ייראה, מה יהיה באותו יום. אבל זה לעולם לא קורה. דוד מכתיב ליום איך הוא ייראה. היום, היום הזה ייראה קשור לאלוקים. באיזה אופן הוא ייראה קשור לאלוקים? טוב, צריך לראות, כן? אבל תמיד הוא יהיה קשור. כי מראש דוד קבע את העמדה הזאת, כן? בתפילות שלו, לפני היום. בראשית היום תמיד קבע שהיום הזה חייב להיות קשור לאלוקים. חייב להיות קשר בין היום הזה לבין אלוקים. בסדר? שזה נקרא עיר השחר. היום הזה חייב להיות יום שקשור לאלוקים. לא יכול להיות אחר. הלוואי עלינו, אנחנו מקנים בזה קצת. טוב, אז אנחנו דבקים, שרה עמנו ודוד המלך. את קמה בבוקר, את אומרת, יהיה לי טוב היום. אבל למה? כי לא יכול להיות לי לא טוב. כי בטוח יהיה לי טוב היום. קמתי בבוקר ואני יודעת שיהיה לי טוב. כי אלוקים ילווה אותי ביום הזה. תמיד, כל יום הוא ילווה אותי. איך הוא ילווה אותי? אני עוד לא יודע. זה יהיה באמת הפתעה איך הוא ילווה אותי היום. היום לא יהיה אתמול ומחר לא יהיה. כל יום אלוקים ילווה אותי בדרך אחרת. אבל תמיד אלוקים ילווה אותי. לא היום עצמו יראה לי, ואז אני יודע, אם הוא יום טוב אותו, אז אני שמחה. לא. אלוקים מוביל את היום הזה והוא תמיד טוב. כן? הוא תמיד, יש פה שדר. בסדר? כמעט שאלוקים רוצה לשדר באותו יום. וואו. אז זה נפלא. רק זה קשה. לחיות כך. כי אנחנו בני אדם. אנחנו בטובנו, חוץ משרה עמנו, ודוד המלך, ואנשים אחדים אלה מושפעים. טוב, אז אנחנו לומדים מהם, כן, באיזשהו מקום. את הנקודה כמה להיות מושפעים פחות. והם מביאים התמימות גם בזמן. זהו שכתוב, אשרייך ארץ שמלכך בן חורי. אז הוא אומר, זה שייך להיות בן חורי. להיות עבד לזמן, זה פירוש שהזמן מכתיב לך איך כל דבר יראה. אז זה עבדות כזו. זה עבדות לזמן. כי לא אתה קובע איך היום שלך ייראה, אתה עבד לזמן. הזמן קובע איך אותו יום, איך אתה תראה בחיים. אז אתה בעצם עבד, כן? אתה משועבד לזמן. גם כשהזמן הכתיב לך דברים טובים, אז הוא קבע שיהיה לך טוב. אתה בעצם משועבד. אתה משועבד למה שיהיה. זאת אומרת, אנחנו משועבדים לאנשים מסוימים, נכון? אם הם יהיו נחמדים אלינו באותו יום, אז היה לנו יום כיף. טוב, אני לא בא בטענות, כן, אנחנו בני אדם. אבל אם באותו יום הם יהיו נחמדים אלינו, אז היה לנו יום כיף. אם הם לא יהיו נחמדים אלינו, אז לא. אז הרבה פעמים אנחנו, נוצר לנו שיעבוד מאוד חזק. שיעבוד לפעמים זה שיעבוד לזמן, אבל שיעבוד גם לבני אדם. כי תלוי איך בני אדם יהיו, כן, אלינו באותו יום. אנחנו קובעים את היחס שלנו ליום בהתאם ליחס של אנשים אלינו. טוב, זה טבעי, כן? זה של רובנו הגדול ככה. אם החמיאו לנו באותו יום, אנחנו אומרים, היה יום טוב. אז בני אדם בעצם קובעים איך יראה היום שלנו. ואם חלילה פגעו בנו, עושה לנו דברים לא טובים, אז היום לא טוב. אז אנחנו בעצם משועבדים ליחס של בני האדם אלינו, כן? שהוא מכתיב לנו איך החיים שלנו יראו. אז מה שאומרים פה שרה עמנו, דוד המלך, הדוגמאות שרצה להראות, זה לא נכון. בני האדם לא מכתיבים להם, והם לא משועבדים לזמן או לבני האדם איך היום שלהם יראה. אלא הם כבר קבעו מראש להיראה טוב. בני האדם הם נציגים, הם שלוחים של אלוקים, להראות מה, עם מה באותו יום נצטרך להתמודד. לפעמים באותו יום מתמודד עם דברים שהם טובים. אז אנחנו לא צריכים להתפלל. וזו שאלה קשה, שגם יראה היום שלנו טוב, אז מה זה התפילות שלנו? כל התפילות שלנו שיהיה לנו נחמד, לא? שיהיה לנו שכל, אתה חונן לאדם דעת ולמד לאנוש בינה, שיהיה לנו הרבה דברים, בריאות, שיהיה לנו פרנסה, שיהיה לנו, כן, כל מיני דברים פרטיים, דברים כלליים, אז מה, אנחנו לא צריכים להתפלל, אז למה להתפלל? מה שהשם יעשה לנו, יהיה טוב. אז זה לא נכון לגמרי, ודאי שגם שרה עמנו, לכן לא זו נקודה עדינה, רצתה שיהיה לה טוב, מן הסתם. וגם דוד המלך התפלל, שיהיה לו טוב. מה זה טוב? כפשוט, שהוא ירגיש טוב, נעים ושמח. מותר, זה כל התפילות שלנו, בדיוק על זה. אז מה, אבל למדנו עכשיו שהכל היה מתפלל טוב. כוונה, אחרי שהם התפללו, ואחרי שהם ביקשו שיהיה טוב, ואחרי כל המאמץ שלהם בתפילות שבאמת יראה להם לטוב. עכשיו, גם כשאני אקרא לזה לא טוב, זה גם טוב. צריך להתפלל שיהיה עוד יותר טוב. אבל הם מבינים שאלוקים מתגלה בכל. אז אני אומר, זו נקודה מאוד עדינה. כי בסוף אתה כן רוצה שיהיה לך טוב, וגם הם רצו שיהיה טוב. ודאי. אבל זה לא אומר שאם קרה משהו שנראה פחות טוב, אז עכשיו זהו, העולם נפל. מבחינתם, אחרי שהתפללתי שיהיה טוב, עכשיו מה שאלוקים רוצה זה מה שיהיה. התפללתי כבר. אני עשיתי את שלי. התפללתי כבר שיהיה טוב ושיהיה נפלא. אז עכשיו מה שיקרה מאת אלוקים זה טוב. זה מעולה מבחינתי. כן? ואני אפגוש כך את אלוקים. ואני אמשיך להתפלל שיהיה טוב. אולי זה היה טוב שקרה. שאם קרה לא טוב, אני אתפלל אלוקים שיהיה טוב, כן? זה בעצמו טוב. אז תמיד האדם יתפלל שיהיה טוב, ויתפלל שיהיה עוד יותר טוב. ותמיד אחרי שהוא יתפלל, הוא יקבל שמה שעכשיו אלוקים שולח זה טוב, זה מצוין. זה מעולה מבחינתו. אולי זה הטוב לפעמים, שאם התפילה שלי לא התממשה, אז אני אתפלל עוד יותר. ואז זה שוב, כן? אני אתפלל שיתגלה הטוב. אז זה המעלה המיוחדת, בסדר? של שרה, של אברהם, של דוד המלך. כן? הגילוי של הטוב, ואפילו בתוך הרע. בכל זמן וזמן. כן. כן, כן, בשמחה, בטח. רק מהם.
כאילו, אנחנו מסתכלים על הזמן, שאנחנו משובדים עליו,
זמן, פירושו של דבר, אם אני מבין נכון, לא רק אנשים. מה שעובר עלינו באותו זמן, באותו יום, מכתיב לנו איך אנחנו נראה באותו יום. וזה אצל רובנו הגדול. לא רק, אנחנו לא רק משועבדים לאנשים, גם באמת לזמן עצמו. כי מה שיקרה באותו זמן, לזה, לפי זה אנחנו קובעים את מצב הרוח שלנו, את עמדתנו ביחס לאותו היום. כי מה יהיה באותו הזמן? אם יהיה באותו הזמן דבר שיראה לנו טוב, אז נגיד יופי. ואם יהיה באותו הזמן דבר שיראה לנו פחות טוב, אז זה לא יופי. אז אתה קובע את העמדה שלך ביחס ליום, לפי מה? לפי מה שיראה באותו זמן. אבל לא נכון, אתה יכול להכתיב לזמן איך הוא יראה. הוא תמיד יהיה זמן טוב, כי תמיד יהיה זמן שבוקשים בו את אלוקים. יכול להיות שאחר כך תתפלל שיהיה עוד הרבה הרבה יותר טוב, מה? ויתגלה אליך הטוב. אז זה מה שהיה טוב בזמן שהוא לא טוב, זה קצת פלפול, כי שהתפללת. אז קיבלת מזה דבר טוב, מה? היה לך יום שבשירות לאומי היה לך קטסטרופה, חלילה, והיה לך קשה. אז מה הטוב שיצא מהיום הזה? שכל כך התפללת להשם שהיום הבא יהיה לעניין אחרי זה. אז יצא מהיום הזה דבר טוב, התפילות שלך. אף פעם לא התפללת כל כך טוב, כמו היום הזה שהלך לא טוב. אז מציין, פגש בו את השם. אבל ביום הבא מצפה ומקבל לפגוש את השם שממש יהיה טוב לך, נכון. כן? זה טבעי.
ובכל מקרה, יש כאילו, איך עדיין אפשר להשוות
את הימים
דברים, כאילו, נפגשים עם השם, שניהם זה דברים טובים.
כן.
אבל כשנפגשים, אם אתה
שוב עובד,
אתה
פעם
שהוא טוב,
אז זה הרבה יותר
טוב.
כן. לא, אני אגיד לך משהו, אבל מבחינת שרה ימינו, כמו שאמרתי, אם היה לה יום שהיה לה כאילו נגיד לא טוב, אז מה עשה היום הזה? אז, או דוד המלך. היה לו זעקה כזאת, אז ראית את הפרקים במקרה, משכיל לדוד ביותו במערה, תפילה, כל יהיה לזה. וואי, זה נורא כזה, להרגיש בתוך מערה וזעקה. אז מה היה טוב ביום הזה? זה מה שהיה בו טוב. שזעק, הוא זעק בו אל השם. טוב, אבל היה לו לא טוב. לא, בסוף זה יצא מזה דבר מאוד טוב. להתפלל אל השם שבא דווקא מתוך הקושי, זה עשה לדוד מאוד טוב. זה טוב באותה מידה. כמו כשהוא יתפלל אפילו, שיהיה יום למחרת יום טוב, ושם הוא יגיד ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי, לא? אז הוא כן יתפלל שיגיע יום טוב. אבל גם היום הטוב בסוף, מה טוב? שביותר בקלות אולי, אפשר להגיד בו ברכי נפשי את השם, נכון? זה כן שאיפה כזה. אבל שהוא, הטוב בו שהוא פגש את השם, אז הוא תמיד פגש את השם. אז זה עמוק, זה קשה להבנה, אני חושב לכולנו, אבל זה כך, זה לאנשים האלה. תמיד הם פוגשים את השם. מה שמעניין שהם כן מתפללים לפגוש את השם בהרגשה יותר נוחה וטובה, זה טבעי. שם רוצה שנתפלל, שם רוצה בסוף שנפגוש אותו במקומות האלה, שהעולם יפגוש את הטוב של השם, מה שהשם משפיע בו טובה. אבל גם כשזה לא קורה, עוד לא קורה, בסוף פגשנו את השם, דרך התפילות שלנו. אז תמיד פגשנו את השם. זה תכף נראה, הוא הולך להגיד לנו מידת התמימות. להיות תמים אצל השפת אמת, נראה לי שגם למדנו את זה בעוד הקשר. שבוע שעבר, לא הרבה זמן, להיות תמים אצל השפת אמת, הוא אומר את זמן בהרבה מקומות, זה להיות קסור ללמעלה. והימים שלנו ימים תמימים, כשם שהצדיקים בעיקר שנותיהם תמימים, כל יום קשור ללמעלה, לא ללמטה. יונק מהאור הגדול של למעלה. זה נקרא להיות תמים. אני חושב, זה הוא אומר בשלב הבא, הנה מיד הגענו. והעיקר התמימות הוא להיות דבוק, מלכך נער ובבוקר, רגע, מחילה. אילך ארץ שמלכך נדילת תרקמנה של נער, מביאו בבוקר אוכלו, היא הנהגה שתחת הזמן. כך מגבים שינויים כפי שינוי היום והשנה. אתם יודעים, למה הוא מדגים את זה על ידי נערות? נער בדרך כלל מושפע על ידי הזמן. הייתם פעם נערות, אני מנחש בניחוס פרוע שכן. סתם עצמת, ודאי שהייתם פעם נערות. ובימי הנערות אנחנו מאוד מאוד מושפעים ממה שעובר עלינו באותו יום. זה ימים שהימים אצלנו יכולים להיראות יום ככה ויום הפוך. ויום ככה. ימי הנערות הם מי שאנחנו מושפעים בהם נוצאים, מכל מה שעובר עלינו. אחר כך, כשאדם יותר מבוגר, הוא קצת יותר לפחות שקול, מיושר, כן? יש לו יותר קו מאחד בין הזמנים. ימי הנערות, אז אומר, יש אנשים שכל החיים שלהם נשארים נערים. כלומר, כל החיים שלהם מאוד מושפעים ממה שעובר עליהם. בצורה מאוד מאוד רדיקלית, קיצוני. כי יום, זה קיצוני, יום אחד יכול להיות נהדר ויום אחד קיצוני. אז זה לא טוב. זה, בלשון הפסוק, אילך ארץ שמלכך נער. אבל מה ההנהגה הטובה? לא, ההנהגה הטובה היא הפוכה. לא להישאר כל הזמן בנערות, כן? זה ההנהגה הטובה. יש יופי בימי הנערות, זה דינמי, אבל לפעמים זה מאוד מאוד קיצוני מעברי המצב רוח, כן? יום אחד אתה שותק, יום אחד אתה מדבר, יום אחד אתה קר, יום אחד אתה קר. אין לך משהו עקבי יותר בחיים. אז זה עוד לא החיים האידיאליים, כן? החיים האידיאליים זה משהו הרבה יותר עקבי, בסדר? זה בעצם הנקודה שאתה משדר כאן. לכן הוא אומר, יש לו, כי הזמן עכשיו התמימות, ועיקר התמימות הוא להיות דבוק,
בשורש העליון במסלול תמים כהם השם אלוקיך. כי בכל דבר שלמטה יש לו שורש למעלה. כשחלק שלמטה דבוק בשורשו הוא דבק, הוא דבר תם ושלם. זה תכלית עבודת האדם, לדבק עצמו בשורש העליון. כלומר, אתה יכול לחיות את החיים דרך הלמטה ודרך הלמעלה. לחיות את החיים דרך הלמטה זה לחיות כל הזמן רק את החוויות שקורות למטה. אז החוויות שקורות למטה, העולם הזה הוא מרבה בשינויים. אבל לדבק את עצמו בשורש העליון, אז תמיד בעצם החיים הם חיים מצד הדבר העליון והגבוה. אין יום שהוא לא דבוק בשורש העליון. אין יום בעצם שהוא לא דבוק במה שלמעלה. רק צריך לחיות את זה, כן? צריך לראות את זה, צריך לפגוש את זה. צריך להתאמץ לפגוש את זה. ואז לא תמצא יום אחד מיותר, תמיד תמצא כל יום שהוא דבוק בשורש העליון. גם אם קשה באותו יום. אבל מבחינתך קלטת את אותו יום דרך קושי. אבל קלטת שאלוקים שידר משהו ביום הזה. גם היום הזה היה פה איזה שדר מעט אלוקים. אני פעם קראתי איזה סיפור על הרב צבי יהודה הכהן, כי הוא קראתי שהוא היה בבית חולים. אז כשהוא יצא מהבית חולים, הוא נפנה לכיוון המיטה, והוא כאילו עושה איזה פקידה כזאת, השתחווה. שאלו אותו מה זה, מה זה הדבר הזה, אז הוא אמר, שכינה למעלה מרשותיו של חולים. הוא היה פה בבית חולים, הוא היה חולה, אז הוא הלך, רצה להיפרד מהשכינה, להגיד כמו... אז שאלתי, מורי ואורי, שאלתי אותו, מה זה הדבר הזה שאתה, שאדם, שכאילו הוא קד כידה, הוא כבר בריא, הוא כבר לא חולה. אז אמר לי, הסבר, ואני מאוד מצחן בעיניי. האדם יכול להתייחס לתקופה שהוא חולה, לא עלינו, שנהיה בריא והכל, בשני אופנים. האחד, נגיד, זה היה מיותר בחיים. השפעת הזאת שחליתי בה השבוע הייתה שבוע מיותר. כי סתם הייתי בבית, והיה לי בהשמה, והיה לי לא טוב, אז זה התייחסות אחת. התייחסות אחרת לא נכון, אני נבנה בחיים מכל דבר. גם השפעת בנתה בי משהו. אני רק צריכה לחשוב איך ומה, אז זה מה שהוא רצה להכיר גם בסיפור הזה, הוא קד כדאו, לא היה מיותר פה, כן? הייתי פה, הייתה שכינה איתי, הייתה שכינה למעלה המשלם של חולה, וקיבלתי מזה, מהתקופה הזאת, גם מהתקופה של המחלה קיבלתי. האדם מקבל תמיד, השאלה הוא צריך לראות מה הוא מקבל, אבל אין משהו מיותר בעצם, כן? בחיים של צדיק, בחיים של אדם גדול, כמו שאתה יודע, אין בעצם משהו מיותר, שהיה מיותר בחיים, כן? כל דבר היה נצרך, השאלה מה היה נצרך, אז זה הוא אומר, כן? כל יום, מה הוא קיבל, מה היה נצרך, אבל זה לא מיותר. הפעם אי אפשר להגיד מה שהיה כאן היה בעצם מיותר, אין מיותר. תמיד זה משהו שהשם מלמד אותי, כן? תמיד יש משהו שהשם מלמד אותי, כן? מה למדתי ביום שכל השיעורים שעממו אותי? אני לא יודע, אתה לא מתנצל.
לשבת.
לשבת אפילו שזה קשה. כן. וכולי, כן, לא יודע. וכל יום יש איזשהו לימוד. זה באמת ניסיון, כל יום זה הניסיון שלו, כן. אבל יש פעמים זה סובלנות, פעמים צריך לעבוד על הכעס. והעיקר, אנחנו כן מתפללים שכל יום יעבור עלינו בשמחה, זה ודאי. אבל בתוך כל זה, אחרי שהתפעל שם יום בשמחה, מה שעברנו נימד אותנו, כן? קיבלנו מאלוקים. זה תמימות. תמימות זה שמה שעבר עלינו קשור לשורש, קשור למקור, בסדר? קשור לריבונו של עולם בעצם, כן? למקור, לשורש, לריבונו של עולם, בסדר? זה בעצם מה שהוא אומר. וזהו תכלית לבית גם אותו יושב, וזה עצמו מה שזכתה שרה למערת המכפלה. או, בואו נגיע היום למערת המכפלה, בכל זאת חיי שרה ומערת המכפלה וחברון, זה הולך ביחד. אז עכשיו יש לו כאן משהו גם, ועשת אמת, ששרה זכתה למערת המכפלה, פה אצלנו היום דבר מעניין, שמערת המכפלה חברון זה המקום ללמוד בו, להידבק בשרה עינו וללמוד בו את הנקודה הזאת. שהכל שווה לטובה. יש סגולה במקום הזה, ככה אומר בחברון, ככה נראה פה. שאפשר לקבל את הנקודה הזאת, שאתם צריכים ללמוד למה הגעתם לפה, אה? פה יש את הסגולה ליהנות גם משיעור משעמם. לא סתם, יש פה את הסגולה לקבל גם במקום שקשה לי. לפגוש את השם תמיד, זה סגולה של חברות, כך שנראה. זה שייך למערת המכפלה, למקום הזה ששרה זממה שדה ותיקחר, כל כך רצתה להיקבר בו, כי רצתה להראות שכאן, בקרקע, בתוך העולם שלנו, אפשר לקבל מהשם. כל דבר לטוב. טוב, מה אנחנו נתווכח עם זה? שגולת המקום, מה? מה השארנו למדרשת הרובע בירושלים? אל תדאגו, ביום ירושלים יהיה להם גם כמה דרשות. אבל בכל אופן, אנחנו, זה הדרשות שלנו עכשיו, לטובתנו. שכאן, במקום הזה, מערת המכפלה, הכל שווה לטובה. כן? מיוחד. יש סגולה במקום הזה, שעניינו, ששרה מאוד רצתה אותו פה. כי הרגיש שהמקום הזה, חברון, הוא מקום מגדל. מגדל לנקודה הזאת. לראות את הכל לטוב. כן, לנקודה הזאת אפשר להתגדל בצורה חזקה, כאן דווקא בתוך המקום הזה. בסדר? וזה שרה מאוד מאוד רצתה.
לכן היא רצתה להיקבר פה, שדרשו עליה זממה שדה ותיקחהו. ובמדרש שנקראת מכפלה, שמי שקבעו בשכרו כפול ומכופל. אז תכף נראה מה כפול ומכופל כאן אומר. אז מי שתי דעות מהמדרש. אחד אמר בית בתים זו לפני מזו, אחד אמר בית ועלייה על גביו. אז אני קודם אגיד בעל פה, הוא אומר, יש בעצם בחזל, למה זה מכפלה? אז יש בחזל שתי דרשות. בית ועלייה על גביו, אחד, קומה ועוד קומה למעלה, שזה באמת ככה מול מערת המכפלה, שתי קומות למטה ולמעלה, או יש דעה בחזל, בית לפני מבית, כלומר, מקום ועוד מקום, כן? כמו שני חדרים כאלה, כן? חדר ועוד חדר. אז הוא אומר שתי הדעות האלה, אמת, מערת המכפלה הוא מקום שיונקים בו את הימים מלמעלה. זאת אומרת שאמרנו שהמקום הזה מסוגל לעניין הזה, שהכל שווה לטוב. כי אתה יונק במקום הזה את הכל מלמעלה. אז מה, דווקא במקום הזה? אז זה תמיד קשה להגיד, מה זה סגולה של מקום, כן? אני לא יודע, זאת אומרת, זה באמת דברים שקשה לי להגיד. מה הכוונה במקום, אז מה, בירושלים אין, הכל שווה לטובה. אבל משמע זה יוצא מהמקום הזה. הנקודה המיוחדת הזאת, ששרה אמנו ינקה, קיבלה שהכל שווה לטובה, לכן היא זממה שדה ותיקחהו. אני רואה רצה להיקבר פה. שרגיש שזה שייך לבחינה שלה שהכל שווה לטובה. יש פה מין גודל כזה במקום הזה, מין ענקיות כזאת במקום הזה, שהכל בו שווה לטובה. היא מאוד רצה את זה. את הצד הזה היא מאוד רצה, היא ממש נלחמה להיקבר פה. היא רצתה, כל ימי הצירה להיקבר פה. למה? כי הבינה שזה סגולת המקום. אז היא, שהיא תהיה קבורה פה, תמחיל, יבואו להתפלם פה, זה יתחיל את זה לדורות. את מה את הנקודה הזאת? שהכל שווה לטובה. מה, לא הרגשתם את זה עד היום? לא יודע. אני גם לא יודע, כן? כנראה צריך להרגיש את זה פה, כן? סגולת המקום. שהכל פה שווה לטובה. אפשר להתרומם פה למדרגה הזאת. לראות את הכל פה בעין טובה, כן? אז זה, אז או שהיה פה בית ועלייה על גביו, הכל פה יונק מלמעלה, או אפילו בתוך העולם הזה, בתוך העולם שלנו, חדר לפנים מחדר. אפשר לראות, שיהיה לך אור גדול, אפשר לחיות את הדברים בחיצוניות שלהם, אפשר לחיות באור הפנימי שלהם. מה שאני אומר, נקודה מאוד מעניינת שהוא אומר, שהוא מדגיש את זה לאורך כל הדרך, זה מאוד תלוי בך. זאת אומרת, זה לא דבר אובייקטיבי, שעכשיו, מה אני אעשה? רציתי שהכל יהיה שווה לטובה, אבל זה לא קרה. זה לא דבר אובייקטיבי. זה לעולם לא דבר אובייקטיבי. זה אתה תקבע כמה היום הזה יהיה מקושר למעלה. ואם תקבע שהיום הזה יהיה מקושר למעלה, הוא יהיה יום מצוין. אבל אם תחיה אותו כמו שהוא למטה, זה יכול להיות יום, כמה שהוא יהיה שמח הוא יהיה בעייתי. כי תמיד תמצא את נקודות הפגם שלו, כן? את נקודות החסר שלו. שהרי לעולם יש נקודות חסר, לעולם יש עולם שחי למטה ולא למעלה. אפשר לחיות את העולם הזה רק מצד מה שחי למטה ולא למעלה. אז זה חסר, זה עולם חסר. כי אני בעצם לא חי את הלמעלה, אני חי את היום כמו שהוא. טוב, אז זה מה שיש בעולם, מה אפשר לעשות? זה העולם הזה. נכון, שרה היה לה 100 שנות עקרות. ובכולם היא קיבלה, הקדוש ברוך הוא כתוב אלה, מתאבה לתפילתם של אמהות. קשה לנו לתפוס דבר כזה, נראה לי, לא? 100 שנות עקרות. אבל היה לה תפילות כאלה? מה? היה לה תפילות כאלה? לפעמים מישהי מתחתנת בגיל, לא עליה, בגיל יותר מבוגר והכל. אז מה היא קיבלה מכל ימי הרווקות שלה? הרבה מאוד תפילות, שלה, של אחרים. טוב, מה זה קטן? לא, למה זה קטן? זה גדול לפעמים, כן? אז מה, צריך לקוות להתחתן מוכר? כי שיהיה לנו הרבה תפילות, לא אמרנו, כן? אדם צריך לקוות שיהיה לו טוב. אבל לפעמים נולד לך הרבה תפילות, המון תפילות ממשהו, כן? המון תפילות. אחת עשתה שירות לאומי, והיה לה נהדר במקום שבו היא עשתה שירות לאומי, אז היא ודאי קיבלה מנהובים. ואחת קיבלה מהשירות הלאומי הרבה תפילות. כי היא התפללה שהשם יוביל אותה כבר לשירת חברון והיא תיגאל סוף סוף מהשנה הזאת של השירות לאומי. אז היא קיבלה הרבה תפילות בזכות זה. היא יכולה להגיד לשנייה, תשמעי, תפילות כמו שלי היו, לך לא היו. לא יודעת כמה זעקתי אל השם כל יום שהשנה הזאת תיגמר כבר. אז מה, היא קיבלה מהשנה הזאת המון תפילות. זה נכון, זה הרבה. טוב, אני יודע, זה נשמע קצת כזה מוזר. גם לי כשאני אומר את זה, אבל זה נכון. זה בשרה ממנו. היא באמת קיבלה לפעמים, זה מה שהיא קיבלה, כן? היה קשה, אז קיבלה הרבה תפילות. ולפעמים, משנה מסוימת, את מקבלת גם הרבה דברים טובים. כמו אומר שרה, שחיכתה עד גיל 100. מעניין, אומר, אחרי גיל 100, שהייתה בלי ישמעאל, ובלי הם, לא הכרות ולא ישמעאל, היה חיים נהדרים. בסדר? אבל מבחינתה זה היה אותם חיים. אותם חיים כשאתה מתפלל שמשהו יקרה ותעבד בו את השם, ואותם חיים כשאתה מרגיש טוב. ואותם חיים בדיוק. טוב? אז מה, לא נאחל למישהי שהשנת שירות שלה היא תקבל ממנה כיף ונחמד, ולא רק הרבה תפילות להיגאל. נאחל, ושזה אנחנו מתפללים. אבל שבסוף, בסוף, אחרי התפילות, כשזה קרה וזה קרה, בעצם קרה עבודת השם. מבחינת שרה קרה אותו הדבר. קרה שהיה בשנה שקיבלנו מן עבודת השם, כן? שהתקדמנו בה בעבודת השם. טוב, זה קשה, אבל זה אמיתי. נראה לי, זה מה שהוא אומר פה, כן? אז זה סגולת המקום. סגולת מערת המכוונה היא לקנות את המבט הזה, של הכל שווה לטוב. אתה יכול לחוש בו, חברון הוא מלשון לחבר, שמיים וארץ. אתה יכול לחבר בו שמיים וארץ. כן, שזה זה, זה, זה עניין המקום. מסתם השנמת יש גן עדן, כמו כן בגן עדן עצמו, יש חיצוניות ופנימיות, והכל תלוי בהכנת האדם בעולם הזה, כפי מה שמאמר מעשיו להיות תוכו כברו, הוא משתוקק תמיד להידבק בניות ובשורשו העליון. כי לכל דבר יש שורש למעלה. לכל דבר יש שורש למעלה. כל דבר בעצם הוא לא מה שאתה רואה למטה. יש לו שורש למעלה. כל יום שאתה חי בעולם, יש ליום הזה שורש למעלה. מי ששאלה קודם על הזמן. להיות משועבד לזמן זה להיות משועבד לזמן איכשהו למטה. אבל להתעלות מעל הזמן זה לחיות היום כמו שהוא למעלה. כן? כמו הנקודה העליונה שלו למעלה. אז זה תלוי בך. האם תחיה את היום רק לפי הנקודה שבה היום הזה חי למטה, או תעלה את היום לשורשו. תעלה את עצמך לשורש שלך, תעלה את היום הזה לשורש שלך. ובשורש היום הזה יום נהדר. רק צריך לקחת את הנהדר שבו. כן? ולפעמים הנהדר שבו מאוד מאוד מכוסה. אבל יש פה נקודה טוב היום הזה. של התפילות שהוא מעורר, של העוצמות הגדולות שלו. ואם תיפגש עם העוצמות של היום הזה, יהיה לך ממש טוב. למרות שחיצונית לא טוב לך, כן? אבל אם לא תפגוש, תפגוש רק את הדבר בחיצוניותו, גם שטוב לך זה יהיה טוב מאוד חלקי וקטן. כי אתה לא פוגש באמת את האמת הגדולה שנמצאת בתוך היום שבת אחת. בסדר? תוך היום שבת אחת. אז הוא אומר, ולבד זה גם למטה, כמו שכתוב, באמת היא תמרת המכפלה, הוא מכניס כאן כל מיני עניינים שהכי לנזכרת, אני כבר לא יודע, אבל בכל אופן הוא אומר, באמת היא תמרת המכפלה, עוד ה' ויש בה מילוי ה', וזה מערת המכפלה התעבוד והידבקות פנימיות בשורש העליון. כפי שתוקקות האדם כל ימת היום בסופו, כך מתין לעצמו מקום לאחר פטירתו. שרה אמנו מאוד רצתה שהנקודה הזאת, לחוות את הנקודה הזאת. איך אנחנו קשורים בעולם שלמטה ללמעלה. אז זה זממה שדה ותיקחר. הגמלת אותו ולא רע להשם. והיא חיכתה שיהיה לה מקום כזה שבו היא תיקבר, שבו יהיה לדורות יוקרה לדבר הזה שהיא קבורה פה למטה, אבל המקום הזה יחיד שהלמטה מחובר ללמעלה. אז היא זיקתה אותנו לדורות. מה? זממה שדה ותיקחר. היא זיקתה אותנו לדורות להיות פה למטה מחוברים ללמטה. אז היא ממש רצתה, כי אחרת זה היה רק נחלתה. היא רצתה להעביר את זה לדורות. ככה נראה. אז כל ימיה היא רצתה להיקבר במקום כזה, שזה יהיה עניין המקום הזה. שעניין המקום הזה שבו היא תיקבר, ואנשים יבואו, ואנשים יתפללו במקום הזה, זה יהיה מקום כזה שהלמטה והלמעלה היו קשורים בו. וואי, ככה היא רצתה, מה? זכות כזאת. לזכות את כולה. שאתה דרך המקום הזה, דרך המקום שבו היא תהיה קבורה, תוכל לחוש איך הלמטה מחובר ללמטה. וואי, זה הפעם? לא יוצא לנו כזה דבר לחשוב עליו? כמה שרה רצתה, באיזה מקום היא תיקבר? שזה נראה קצת מוזר, לא, מה אכפת לך איך תיקבר? את זה היא רצתה להתחיל את זה לדורות. היא ידעה שזה המהות של חייה, איך הכל שווה לטובה, ואיפה שהיא תיקבר, ואיפה בני אדם יבואו להתפלל איפה שהיא תיקבר, בסוף מזה יוקרן לדורות. אז היא נורא רצתה את זה, את הדבר הזה. שיוקרן מזה לדורות. טוב, מעניין, קצת מבין אותי, מה? זה זממה שדה ותיקחר. כל הזמן רצתה להיקבר במקום שלדורות ועד לנצח, דרך המקום הזה שבו שרה ואברהם קבורים, התברר הדבר הזה שזה מקום שהכל שווה בו לטובה. צריך לצאת ממערת המכפלה אחרי תפילה ולהרגיש מחייכים. שם פגשנו את... איך השם נמצא בכל דבר? הלוואי. אבל מה יש את זה? יש את זה בסגולת המקום פה, כן? זה מונח פה בסגולת המקום. נמצא דבר כזה. כשמתפללים פה אפשר לפגוש את המדרגה הזאת, שהכל פה שווה לטובה. טוב, מיוחד, מה? דבר מיוחד. אז רק בוא נסיים בזה, טוב, ועל זה כתיב התפלל לעת לסוף זקורה, שרה זממה שדה כל ימיה, והרסה למקום מאוחר בכל המקומות. אז היה עוד שנה אחת שרציתי לשלם, רק אני אקרא ממנה קצת ונסיים בה. שני חיי שרה באחרונה שרבית נותיהם של צדיקים, והנה כל הדברים שלהם שורש בשמיים. וכל דבר יש שורש בשמיים, אני קצת מדלג. כל דבר אומר יש שורשו בשמיים, אני צריך להגיע על העניין של פה. לכל דבר אומר שורש בשמיים, וזה עניין מחלוקת. ואברהם זקן בא בימים, אולי, אני עשיתי עוד נקודה אחת, אולי נוסיף רק את הנקודה הזאת. כל דבר שורשו בשמיים, אז אני אסיים בעוד נקודה מאוד מעניינת, אז אני מתנצל שזה לא כבר בצילומים, שאומר השפת אמת. בית שמאי אומרים שתתפלל בכל יום לשבת. בית שמאי היה להם מין שיטה כי אם יש לך אוכל טוב, כל דבר טוב, תתפלל שזה יהיה מוכן לשבת. למה? כי בכל יום תרגיש שבת. וככה העלית כל יום למקום הטוב שלו. כל יום תבוא ותאמר, היום יום ראשון בשבת, היום ראשון שעוד מעט שבת. זה בית שבת. זה השיטה של בית שבת. כמו שמובא בגמרא, לשון הגמרא, בית שבת הם אחד בשבתא לשבתא. בית שמאי, איך הם חיברו כל יום לשורש העליון, לנקודה הגבוהה והעליונה שלו? וזה שבית שמאי אמרו, כל יום הוא הכנה לשבת. פעם רבי הרבה אמר שהיה מיניות הילדים שלו, אמר להם, היום יום ראשון, עוד 5 ימים שבת, שישה, לא? 6 ימים שבת. היום יום שני, עוד 5 ימים שבת. תרגיש, את שבת כהמן זה יעשה לך טוב בחיים. נחמד, נורא את אוהבת שבתות במדרשה, נגיד שאת אוהבת שבתות במדרשה, לא את אוהבת. אז את מחכה נורא לשבת, כל יום את כבר שרקה אחסוף. כזה מזמזמת לעצמך ומרגישה אוטוטו שבת. עוד 5 ימים שבת, 4 ימים שבת, 3 ימים שבת, יומיים שבת. אז זה הנקודה. אבל בית הלל להם שיטה אחרת. אז למה בית הלל להם שיטה אחרת? בית הלל כתוב בגמרא, בית הלל אומרים ברוך השם יום יום. אז מה המחלוקת? אז הוא אומר דבר נורא מעניין. הוא אומר, בית שמאי רצו לבטל את כל הימים ללמעלה. בית הלל רצו שתחיה את הלמטה, אבל בשמחה. מביא בית הלל, שזו נקודה נורא מעניינת, אל תגיד כל יום היום יום ראשון, ועוד מעט יהיה שבת. היום יום שני, ועוד מעט יהיה שבת. וזה מה שעשה לך טוב. וזה מה שיחבר לך תיאור למעלה. לפי בית הלל תגיד, ברוך השם היום יום ראשון, יום ראשון זה מצוין. יום שני זה מצוין. עוד לפני שבת. כי הברכה הזאת הגדולה שיש שבת בעולם, יש אלוקים בעולם, בסוף זו ברכה מאוד גדולה, שמתגלה, איך היא מתגלה הברכה הזאת? בכל יום ויום. בכל יום ויום הברכה הזאת מתגלה. אז מה אני? הוא לא מסביר לנו פה עד הסוף. אז מה המחלוקת באמת הייתה בין בית שמאי לבית הלל? אבל היה פה איזה ויכוח. בית שמאי ממשיך לראות את הטוב, תחשוב שכל יום מגלה משהו משבת. בית הלל אומר, אדרבה, כל יום תחשוב שהוא מגלה את עצמו. מעניין, לא? ככה העניין של בית הלל. בית שמאי שאפו את כל העולם הזה להביא לעולם הבא. בית הלל אמרו, לא, אחרי שיש עולם הבא, כל יום בעולם הזה הוא בעלי לך תשובה. תשמח בכל יום שיש בעולם הזה. איזה יופי זה שיום ראשון היום. ואיזה יופי שיש יום שני. ואיזה יופי שיש יום שלישי. ואיזה יופי שיש יום רביעי. כל יום תשמח בכל יום כמו שהוא. כי אם לא תשמח בכל יום כמו שהוא, אז אתה מזלזל כאילו בעולם הזה. העולם הזה, ערכו הגדול הוא, שכל יום ויום יש לו את הערך שלו. וואי, לא מעניין, לא? כל יום שאתה הערך שלו, זה דעת בית הלל. בית שמאי רצו לבטל את כל העולם לשבת, ואילו בית הלל דווקא השיטה שלהם הייתה שהערך והשמחה נובע ממה שיש לך כל יום, ממה שיש לך כל יום ביום. ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, כמו שבדי כך מידה אחרת הייתה לו, ברוך השם יום יום. עולם דלמטה ולכם שבת לא ישכח במענה וכו'. בית הלל לתקן ימי המעשה להיות אחוזים ומתרדים בימי שלמעלה. זהו בחינת יום יום. טוב, בכל אופן, בואו נסכם רק ונסיים להיום. באמת? למדנו כאן על מדרגה מאוד גבוהה. למה חשוב לי רק להדגיש שאנחנו מסיים מדרגה מאוד גבוהה, שנראה לי שלא נצא מהלימוד הזה שלמדנו היום הזה, ולחשוב, אנחנו כבר שם, אף אחד מאיתנו לא שם. סליחה שאני מזלזל בכם, אולי יש מי שכן. אבל בערך אנחנו לא שם, זה שרה אימנו ועברה ודוד המלך. ואנחנו, יש לנו יום שאנחנו שמחים, יום שאנחנו פחות שמחים. טבעי, זה טבעי, כן. יום כזה ויום אחר. אז למה כל כך חשוב לנו ללמוד את הדבר הזה? כי אם אתה למד איך חי השרה אימנו, ואיך חי אברהם אבינו, ואיך חי דוד המלך, אז משהו מזה דבק גם לך. אז זה לא יהיה ממש, אנחנו לא רוצים לעשות דברים מלאכותיים. וזה לא שבאמת החיים שלנו עצמנו יכולים להיראות בבת אחת כך, כן? ואנחנו מן הסתם כן באיזה מקום עבדים לזמן, ועבדים לדברים אחרים, ויש לנו השפעות, ומה שקורה בזמן או מה שקורה בחוץ משפיע עלינו, כן? משפיע על חיים. אבל אתה יכול לנוק מהמדרגה הזאת. בדרך כלל בחברון, בדרך כלל במערת המכפלה, אתה יכול לנוק מהמדרגה הזאת. משהו מזה יכול לגעת לך, כן? וגם שכאילו קראו לך דברים פחות טובים, זה עדיין יום טוב. והיום הטוב והיום הלא טוב יונק מהנקודה הזאת, שהיא הרבה תלוי בגישה שלך. לפעמים יכול להיות לך מאוד טוב ולא תרגיש אותו. לפעמים יכול להיות לך חלילה פחות טוב, או דווקא תרגיש מאוד טוב. זה הרבה כן תלוי בגישה שלך, כן? באיך תמצא לפגוש את אלוקים. ואם כמו שרה אמנו, שני חיי שרה, כל הזמן יהיה לך רצון כזה חזק לפגוש את אלוקים, גם תפגוש אותו. גם תפגוש אותו. ואפילו בקושי, כן? יש שיר כזה, לא, אפילו בהסתרה, שמה אני כבר לא... אבל תפגוש את אלוקים בתוך ההסתרות, זה נכון. אתה רוצה לפגוש את אלוקים. מאוד רוצה, אז גם תפגוש. כי אלוקים מתגלה אליך. אין יום שלא קשור לאלוקים. אין יום שלא קשור, אומר, לשורש שלו שקשור לאלוקים. אתה תפגוש אותו. זה הרבה תלוי במעמד שלך, כן, בגישה שלך, ביחד שלך. לכן, בוא נעשה באמת, שרה אמנו הייתה מיוחדת למידה הזאת. זה נראה שממנה גם זה הגיע לאברהם, וממנה זה הגיע לדוד המלך. שני חיי שרה. שני חיי שרה, פירושו של דבר, היא חיה חיים כאלה, שהדבקות בהם הייתה כל כך חזקה, שתמיד היא הרגישה את הטוב. תמיד היא יכלה להרגיש את הטוב. היא יכלה להרגיש את הטוב, במילים אחרות של שרת אמנו, זה תמיד יכלה להרגיש את אלוקים. תמיד היא חשה את אלוקים בתוך אלוקים. אומרת, אלוקים נמצא. אלוקים נוכח בעולם. בעצם העולם שלמטה הוא שיקוף מסוים של העולם שלמטה. העולם שלמטה הוא לא כמו שהוא. העולם שלמטה הוא זה ביטוי מסוים של העולם שלמטה. אז אני רוצה להתדבק בו, העולם שלמטה. זה אצל השפת אמת המתמימות. חיות חיים תמימים, שלמים, זה להיות מקושר ללמעלה, מחובר ללמטה. שני חיי שרה. שני חיי שרה שכולם שווים לטובה במובן הזה שהיא חיפשה את השם. אז היא מצאה. בין שהקשה לה ובין שהטוב לה במאה השנים הראשונות, בשנים שאחרי, היא חיפשה את השם, אז היא מצאה את השם בכל ימי חייה. עד כדי שאפשר להגיד מה היה תמצית חיי שרה אמנו. הבקשה למצוא את השם, ושהיא מצאה אותו. כן? כל ימי חייה. מזה זה עבר לאברהם אבינו, מזה זה עבר לדוד המלך, שני חיי שרה, כולם שווים לטוב. טוב, תשמעו שנזכה, זה דברים גבוהים, זה דברים גדולים, שמלמד אותנו השפת אמת, הם נהדרים ללמוד אותם, והם קשים מאוד ליישם אותם, כן? לכן לא בטוח שכשתלכו לשאול, תגידו, היום הזה היה יום טוב. כי תהיו כנות ואמיתיות ותגידו, היה מה שהיה ביום הזה, קצת טוב וקצת פחות טוב. אבל בטוח נשתדל להגיד, אם שרה אמנו הייתה היום, הייתה אומרת שהיה יום טוב. וגם אני אשתדל קצת, כן? לראות, שזה היה שני חיי שרה, כן? מה באמת היה, איך באמת אפשר להוציא מכל דבר, בכל זאת, איזושהי נקודה טובה לפחות, כן? איזושהי נקודה שלמדנו ממנה, איזושהי נקודה שקיבלנו ממנה, כן? מאותו עבור. טוב, שלום, בינתיים.